טוב, אני רוצה היום לסיים את הסדרה הזאת על המיסטיקה, ואני לוקח נושא שהוא די רחב, אבל אני חושב שבלעדיו אי אפשר לסיים את הסדרה הזאת, אז אני אנסה לעשות את זה בשיעור אחד. וכאן אני רוצה לדבר על המושג משיחיות, שהוא, לא יודע, הקונוטציה הראשונית, בקונוטציה הראשונית נראה שהוא מתקשר קצת לענייני מיסטיקה, המשיחיות, ואני רוצה לחדד קצת את הזיקה שיש בין שני אלה, אבל כדי להגיע לנקודה הזאת אני רוצה לברר כמה מושגים ועקרונות יסוד, ואחר כך להגיע לעניין הזה של משיחיות, ובפרט לדבר על משיחיות בת זמננו, לא על שבתאי צבי, אלא על דברים שבימינו טעונים ברור, האם ועד כמה הם משיחיים, ומה בעצם, איך בעצם כן, למשל תפיסה ציונית דתית, השאלה אם דבר כזה הוא משיחיות, או לא משיחיות, האם משיחיות זה משהו שלילי בכלל? איכשהו יש איזושהי קונוטציה שלילית למושג תנועה משיחית. אז זה שלילי, זה חיובי, האם הציונות הדתית היא כזאת או לא כזאת, זאת מוטיבציה טובה לנסות ולעשות דיון כזה, שבתאי צבי כבר מזמן לא בינינו, אבל אפשר להשתמש בו, אולי גם בו, כדי לנסות ולברר את העניין הזה. הבסיס לעניין זה איזושהי עבודה של הבת שלי ברוריה, שאני קצת ליוויתי אותה כשהיא עשתה את זה, קצת הרבה ליוויתי אותה כשהיא עשתה את זה, מופיע באתר שלי, מי שירצה יוכל לראות את זה שם באופן מלא יותר, אז אני פחות או יותר משתמש בה כדי לברר את הסוגיה הזאת. עכשיו אני אקדים משהו ששייך קצת לסוף, כן? אם אני מדבר לסוף, בסוף אני רוצה לבחון את השאלה של איך מתייחסים לציונות, מדבר על ציונות דתית, אני רוצה לדבר על המימדים הדתיים של הציונות, למרות שיש משהו משיחי בציונות בכלל, לא רק בציונות הדתית, אבל זה משיחיות באיזשהו מובן קצת אחר. אני מדבר ממש במובן של תנועה משיחית קלאסית, כן? כמו שבתאי צבי. כן, ושאר הדוגמאות שיש. אז פה אני רוצה להקדים קצת את המאוחר ולסלק משהו מהשולחן. בדרך כלל, כשתשאלו, אגב, מיעוט העיסוק בשאלה הזאת הוא די מפתיע. לא עוסקים בזה. בכלל במושג משיחיות שקר כמעט ולא עוסקים, או תנועות משיחיות. בשאלה האם הציונות או הציונות הדתית היא תנועה משיחית, כמעט לא נוגעים. יש ביקורות חרדיות שמאשימים את הציונות הדתית בהיותה סוג של תנועה משיחית, כן, הספר של המבורגר, משיחי השקר ומתנגדיהם, שכמובן כל כולו נכתב רק בשביל הפרק האחרון, להסביר שהרצל הוא גם שייך לסדרה המפוארת הזאת של משיחי שקר. אז יש ביקורות, אני אעשה פה, יש ביקורות חרדיות שמאשימות את הציונות הדתית במשיחיות שקר, אבל גם שם אין בירור שיטתי של המושג. ובתוך העולם הציוני דתי גם אני לא כל כך מכיר, עוד פעם לא עשיתי חיפוש ממש מקיף, אבל מקצת ממה שבדקתי, אין כל כך טיפול שיטתי במושג הזה. חלק מזה זה בגלל העובדה שזה לא מושג הלכתי. אין דרך כל כך לברר את המושג הזה, אבל בזה אני אגיע עוד מעט. מה שכן עושים, בדרך כלל, כשבכלל מתייחסים למשהו בספירה הזאת, אז מתעסקים בשאלה, האם התחזיות של הציונות הדתית, כן, הדיאגנוזה שהיא עושה לתהליך הזה, האם זה מתאים, יש סימנים בנביאים, אתם והרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם, כן, וכולי, אז השאלה אם סימני הגאולה אכן מתגשמים או לא מתגשמים, ואיזשהו דיון בעתיד של התנועה הציונית, האם זה יצליח בסוף, האם יגיע המשיח בסוף או לא יגיע המשיח בסוף. וההנחה של הדיונים האלה זה שאפשר להכריע את השאלה האם זו תנועה משיחית דרך שני המישורים האלה. האם זה מתאים לסימנים בנבואה, והאם באמת בסוף זה יצליח. וכאן אני רוצה כבר ישר בהתחלה לשים סימן שאלה גדול על הזיהוי המתודולוגי הזה. עוד לפני השאלה מה אני עונה לשאלות האלה, האם זה מתאים לסימנים בנביאים או לא מתאים, האם זה יצליח בסוף או לא יצליח בסוף, אני לא יודע לענות, אבל אפילו בלי להתייחס בכלל לשאלה מה התשובה לשאלות האלה, האם אלה השאלות הרלוונטיות בכלל? ואני רוצה לטעון שלא.
יש לנו נפקא מינה?
מה?
יש בכלל נפקא מינה לשאלות האלה, בצד ההלכתי אין להם כמעט נפקא מינה, לא?
לא אמרתי שזה נפקא מינה בצד ההלכתי, אבל אני שואל את השאלה, האם הציונות הדתית היא תנועה משיחית? עכשיו, האם כדי להכריע את השאלה הזאת, שהיא לא שאלה הלכתית, כבר אמרתי קודם ועוד נחזור לזה, האם כדי להכריע את השאלה הזאת, אני בעצם צריך לדון בהתאמה לסימנים בנביאים או בחזל, סימני המשיח, כן, במשנה בסוטה ועוד, ולדון בשאלה האם זה יצליח או לא יצליח, או לחכות, לפחות לראות, האם זה יצליח או לא. ככה מקובל הרבה פעמים לחשוב, ואני טוען שזה בכלל לא רלוונטי, או כמעט לא רלוונטי. זה שאלות שונות לחלוטין. השאלה אם זה יצליח או לא, לא קשור, יכול להיות שזה משיחיות שקר וזה יצליח. יכול להיות שזה לא יצליח וזאת לא משיחיות שקר. ההתאמה לסימני הנבואה, גם היא לא קשורה לעניין. זה רק, ההתאמה לסימני הנבואה זה רק אומר, האם באמת יש פה תהליך של גאולה. אבל משיחיות שקר זה לא רק דיאגנוזה של אופיו של התהליך, אלא יש פה גם איזשהו מימד של מה אני עושה. עם הדיאגנוזה הזאת, וכאן זה לא קשור לשאלה האם זה מתאים לסימנים שמופיעים בנביאים או בחזר, או שזה לא מתאים. אולי זה מתאים, אבל עדיין מה שאני עושה לא אמור להיעשות, אולי זה לא מתאים, אבל מה שאני עושה הוא עדיין לא משיחיות. עוד פעם, לכן אני אומר, שתי השאלות האלה, התאמה לסימנים בנביאים ובחזל, והשאלה של העתיד, האם זה יצליח או לא יצליח, הן לא השאלות הקובעות לגבי השאלה אם זו תנועה משיחית או לא. או לא בהכרח השאלות הקרובות. בואו ננסח את זה טיפה יותר מתון, אני אכנס לפרטים יותר בהמשך. אז זה אני רק מקדים כדי לסלק מהשולחן את ההידיינויות שבדרך כלל נעשות בהקשר הזה. כי אני מדבר על שאלה שאמורה להיבחן נדמה לי בכלים קצת אחרים. אבל אז בואו, זו השאלה, סילקתי מהשולחן איזה שהם רעיונות ראשוניים, בואו נתחיל מההתחלה. אז כשאנחנו דנים במושג תנועה משיחית, קודם כל צריך לדון בשאלה של מה זה משיח וגאולה. מה מעמדם, איך אמורים להתייחס אליהם. אחרי זה אפשר לנסות ולשאול מה זו תנועה משיחית. היא כמובן קשורה למשיח ולגאולה באיזושהי צורה. אז כך, הרמב״ם ב-13 העיקרים או היסודות של האמונה, הוא מביא את זה בתחילת הפירוש שלו לפרק חלק, אז הרמב״ם מביא שם 13 יסודות. אני אשתף פה אולי את הקובץ. ביסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא. ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. אוקיי? אמרו חכמים טיפח רוחם של מחשבי קיצין, ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם, ואתם ניצבים, כן, בשתי הפרשיות האלה, ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. פה זה רק רמז לזה שהפסוק לא יסור שבט מיהודה, שבו הרבה פעמים תולים את האיסור להעביר את המלוכה לשבט אחר, לא לבית דוד, אצל הרמב״ם לא נתפס כאיסור הלכתי. הרמב״ם טוען שזה איזשהו סוג של כפירה בהבטחה האלוקית לנבואה, לגאולה, סליחה. כי הגאולה צריכה לבוא על ידי משיח בן דוד. אבל אין פה איזשהו לאו הלכתי, לא אסור שבט מיהודה, לא נמנע אצלו במניין המצוות. בכל אופן, לענייננו, הרמב״ם קובע שיש חובה להאמין בביאת המשיח. זה היסוד ה-12 של עיקרי האמונה שלו. כן, גם ביד החזקה בהלכות מלכים הוא אומר אותו דבר. הגמרא בסנהדרין צדיק ט', רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל, שכבר אכלו בימי חזקיה. אז רבי הלל טוען, אין משיח, המשיח הייתה אופציה כזאת בימי חזקיה, וחוסלה כבר אז, אמר רב יוסף, שרה לימרי לרבי הלל. כן, ואז הוא מביא ראיה מחזקיהו, כן, מזכריה, סליחה, שחזקיה היה בבית ראשון, אז אם המשיח נגמר אצל חזקיהו, איך זכריה מתנבא על בית שני? בזכריה, זאת אומרת שבימי בית שני, מתנבא על המשיח, איך זה יכול להיות אם המשיח נגמר כבר לפניו. אז לכן רבי הלל טעה, שר אלי מרי לרבי הלל, יסלח לו אדונו לרבי הלל. מצד אחד, שר אלי מרי, אבל מצד שני ממשיכים לקרוא לו רבי הלל. זאת אומרת, זו התייחסות אמביוולנטית כזאת, שאומנם זאת טעות שהקדוש ברוך הוא צריך לסלוח לו, אבל הוא לא מאבד את תאריו הרבניים. בגלל העמדה הזאת, ספר העיקרים דן באריכות בממרה הזאת, הוא בעצם טוען שהוא מביא את רבי הלל בתור ראיה לזה שמי שלא מאמין בביאת המשיח הוא לא יכול להיות, נגד הרמב״ם, הוא לא יכול להיות כופר בעיקר. יש אמורה שטען את זה. ולכן לא סביר שלהחזיק בעמדה כזאת זאת כפירה בעיקר, אבל ברור שגם הוא מסכים שרבי הלל טעה. הוא רק מביא ראיה מרבי הלל שזה לא יכול להיות עיקר. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משהו שמי שכופר בו, הוא כופר בעיקר. אגב, אולי במאמר מוסגר אני אוסיף, הטענה של ספר העיקרים בעצם קצת רומזת, נדמה לי, לתזה שאמרתי וכתבתי כמה וכמה פעמים, שבענייני השקפת עולם, מחשבה, לא בענייני הלכה, אין פסיקה. כי אחרת, מה הבעיה? למה ראיה שהוא מביא מדברי רבי הלל? אז רבי הלל טעה, נפסק נגדו, ואחרי שנפסק, אז האמונה בביאת המשיח זה עיקר אמונה. בסדר? יש מחלוקות על איסורים חמורים ביותר, שיש עליהם חיוב מיטה, יש עליהם קרת, ויש עליהם מחלוקות בין תנאים ובין המוראים. זה שמשהו מאוד מאוד חמור ויסודי, זה לא אומר שלא יכולה ליפול בו מחלוקת. אני חושב שהרוח הנושבת מדבריו של בעל העיקרים, זה שאם הייתה עמדה כזאת של רבי הלל, לא סביר שזה מחוץ לגדר, כי אין פסיקת הלכה בנושאים כאלה, שזה גם הרמב״ם כותב כמה מקומות. וממילא אי אפשר להגיד שנפסק נגדו ולכן זה עיקר אמונה. פסיקת הלכה לא קובעת מה זה עיקר אמונה ומה זה לא. עיקרי אמונה לא קשורים לפסיקות הלכה. אז זה רק הערה בסוגריים. בכל אופן, אז לענייננו, בין אם זה עיקר אמונה ובין אם לא, ברור שהאמונה בביאת המשיח זה אחד היסודות בהשקפה היהודית, נקרא לזה כך, אוקיי? לא בדיוק בהלכה אולי, צריך לדון מה בדיוק המעמד של העיקרים האלה, אבל אין איזשהו מצוות עשה להאמין בביאת המשיח בתרי"ג המצוות. אין, לא מנויה מצווה כזאת. אבל ברור שזה איזשהו חובה, חלק מהמסגרת הבסיסית של האמונה היהודית. וזה מוסכם, אני חושב, פחות או יותר על כולם, נדמה לי, אפשר לומר. יותר מזה, מעבר לאמונה בביאת המשיח, יש גם, הייתי אומר חובה, אבל שוב, כל מה שאני אומר פה חובה, זה אף פעם לא חובה הלכתית, אבל יש פה איזשהו סוג של חובה לצפות לישוע. כן, הגמרא בשבת, הגמרא אומרת, אמר רבא, בשעה, כן, בשבת למד א', אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת פרי הרבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתור דבר וכו'. אתם רואים אגב מכל הרשימה הזאת, אולי פריאה וביאה זה משהו קצת אחר, נסע ונתן באמונה זה שאלה אם זה מדבר על הרובד ההלכתי או על מה שמעבר לו, פריאה וביאה זה גם כן עסקת בפריאה וביאה, נראה שזה משהו שהוא מעבר לבן ובת המינימליים, וכל הרשימה הזאת איכשהו נראה שזה איזשהו סוג של דברים שהם לא חיובים הלכתיים גמורים, אלא שהם עניינים או חובות לא הלכתיות, או איך שלא תגדירו את זה. בכל אופן, אבל יש איזשהו עניין לצפות לישועה, גם הר"ן כותב שם, ציפית לישועה, פירש רש"י ז"ל לדברי הנביאים. ועוד צריך לבאר, ציפית לישועה בימיך, ולא אמר ציפית שתבוא ישועה לישראל. זה לא איזושהי אמירה, האם האמנת באופן כללי בישועה, והאם ציפית לה בימיך. כן, יש איזושהי חובה להפוך את הציפייה הזאת למשהו קונקרטי. אז יש לנו אמונה בסיסית בביאת המשיח, יש לנו חובה לצפות למשיח, ואולי אפילו לצפות באופן קונקרטי שהוא יגיע בימינו, לצפות, זה לא אומר שהוא חייב להגיע בימינו, אבל לקוות, להתפלל על זה, לא יודע איך שלא תקראו לזה, שזה, לעשות את זה נוכח בחיים שלנו, כן? לא איזושהי אמונה כללית לדקלם את י"ג העיקרים אחרי התפילה, שביניהם יש את ביאת המשיח, אלא לעשות מזה משהו שהוא נוכח, שהוא מוחשי, שהוא קיומי מבחינתנו, כן? זה הציפייה. הציפייה, כן, זה לא אומר הערכה שהוא יגיע בימינו, זה משהו אחר. אז השלב השלישי שאני רוצה לומר, יש גם בתנ"ך וגם בגמרא בסוטה, משנה וגמרא בסוטה בחז"ל, כמה מקומות, יש מאפיינים שמתארים את דור הגאולה, את צורת הגאולה, נותנים לנו איזשהם כלים דיאגנוסטיים לדעת מתי המשיח מגיע. אוקיי? אז יש, במובן הזה יש אפילו איזשהו סוג של תמריץ, אבל נותנים לנו איזשהם כלים כדי לנסות ולאבחן מתי הוא מגיע. זאת אומרת, הציפייה כבר הופכת להיות משהו שאמור גם איכשהו להעסיק אותנו, או אפילו לנסות לעשות דיאגנוזה, כן? האם זה משיח או זה לא משיח? המשיח הגיע, המשיח לא הגיע, כמובן זה כבר מתחיל להביא אותנו לכיוון של משיחיות שקר, כי הכלים האלה לכאורה יכולים לעזור לנו בבירור מתי זה משיח או מתי זה משיח שקר. בכל אופן, אבל יש לכאורה, הסימנים האלה גם לפחות נותנים לגיטימציה לעיסוק בזה. בדיאגנוזה, בהערכה, מתי הוא מגיע, האם הוא מגיע וכדומה. לפעמים זה עיסוק תיאורטי, אבל בדרך כלל בהיסטוריה אנחנו יודעים שהעיסוק הזה בסימני הגאולה מתעורר באותם מצבים שאנשים מרגישים שהם באמת פה. זאת אומרת שזה מתחיל להיות אקטואלי, זה לא רק שאלה, סוגיה כללית של בירור סימני הגאולה באופן כללי, בדרך כלל עושים את זה כאשר זה נראה לאנשים קונקרטי. הרבה פעמים זה סביב צרות, שזה מנחם את האנשים קצת שהמשיח מגיע, אבל כשעושים את הבירור מנסים להראות שהמשיח כבר כאן, או דופק כבר בדלת, כל דודי דופק. מצד שני, אנחנו יודעים, וקראתי קודם בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם תוך כדי החובה להאמין בביאת המשיח, הוא כותב, אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצים. ואסור לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, ולא לקבוע לו זמן. ואת כל הדברים האלה אומר הרמב״ם אסור, עוד פעם, מה זה אסור? אין פה איזשהו איסור הלכתי כנראה, לפחות לא נראה, זה לא מופיע בלשון של איסור. אבל אסור הכוונה מאוד מאוד לא מומלץ. זה משהו שלילי, גם אם לא במובן ההלכתי הפורמלי. עכשיו, זה לא מנע מאנשים לאורך כל ההיסטוריה בכל זאת לעסוק בזה. הגמרא בסנהדרין צדיק זין, תניא רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזה, ומתמהמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. ולא כרבותינו שהיו דורשים עד עדן עדנים ופלג עדן. ולא כרבי סימנה, לא משנה, יש פה כל מיני אנשים שהיו דורשים מתי יבוא המשיח, ובסופו של דבר, מי ויפח לקץ ולא יחזב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצים. שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו. פה כבר יש גם רמז למה זה אסור, או למה חז"ל והחכמים בכלל מסתייגים מאוד ממחשבי קיצים, בגלל האכזבה שצפויה כשזה לא יעבוד. ולכן אל תתעסק עם החשבונות האלה. איזשהו סוג של, של המלצה לא לעסוק בחשבונות האלה, והרמב"ם באמת כותב, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, אני רוצה שאני אשתף אולי. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו, עד שיהיו, שדברים סתומים הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי אחרי הפסוקים. אגב, הרמב"ם עצמו עסק בחישובי קיצין, כידוע. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סידור הוויה דברים אלו, ולא דקדוקיהם, עיקר בדת. רואים איזה לשון מסתייגת, אבל זה לא איסור הלכתי. אומרת, תראו, זה בטח לא משהו חשוב או מרכזי, וגם לא רצו בכלל להתעסק עם זה. זה לא כדאי, זה לא, אף אחד לא ידע את זה, זה מאוד בעייתי, ולא יעריך במדרשות, בדברי האגדות ובמדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא ישים מהם עיקר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקיצים. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. הוא קצת מדבר נגד הרן, כן, תאמין באופן כללי שהמשיח יגיע, אל תתעסק בשאלה אם הוא כאן. בסדר? זה לא סותר את הרן, כי הרן אומר, תאמין או תייחל לזה שהוא יגיע עכשיו, אבל גם הוא לא אומר, תחשבן עכשיו ותראה אם הוא מגיע או לא. זה חישובי קיצים, אבל הציפייה או האמונה ביד המשיח צריכה להיות קונקרטית, ולא רק איזושהי אמירה בעיקר אמונה כללי. אז זה לגבי, מצד אחד החובה לצפות לישוע, מצד שני האיסור או ההמלצה, ההסתייגות מ... עיסוק בחישובי קיצים. עכשיו, יש פה עוד נקודה, השאלה, עד עכשיו עסקנו רק בחישובי קיצים באופן כללי, מה עם הבאת הגאולה? לעשות מעשים שבאופן מעשי יקרבו את הגאולה. בכוון אני לא מדבר במישור של לעשות מצוות, כדי שבזכות המצוות האלה, הקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח. עכשיו זה... עוד פעם, יכול להיות זה מצווה שלא לשמה, אבל בזה אין איסור. זה, מה שאתה עושה הוא מעשה שהוא מצווה, אתה בכל מקרה צריך לעשות. מוטיבציה כזאת, מוטיבציה אחרת, זה לא הנקודה. אני מדבר על עשיית דברים שיביאו את המשיח, שכל משמעותם של הדברים האלה זה שהם יביאו את המשיח. אז תראו, לכן היה רבי יהודה אומר, גמרא בסנהדרין, לכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרוע של המלך ולבנות להם את בית הבחירה. אז בוא נגיד, גם מלך וגם בית הבחירה קשורים לגאולה, נגיד היום. האם יש לנו, יש עניין שנחתור להעמיד מלך ולבנות את בית הבחירה? כן, כל הוויכוח על בניית המקדש, מכון המקדש וכולי. האם יש לנו איזושהי חובה לעשות צעדים מעשיים כדי לעשות את זה? עכשיו פה זה כבר מצוות מנויות, שימו לב. להעמיד מלך ולבנות את בית הבחירה זה מצוות. שלוש מצוות נצטוו ישראל, בכניסתן לארץ. מצוות לכאורה אנחנו ודאי חייבים לעסוק בהן, נכון? אז פה זה באמת שאלה לא פשוטה, בשני המקדשים הראשונים ודאי שעם ישראל בנה אותם, כמצווה, כן, לבנות את בית הבחירה. יש הרמב״ם כותב, כן, מצווה כף, מצווה העשרים היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה העברה, ההקרבה והעברת האש תמיד, ואליו יהיה הליכה ועלייה לרגל, בקיבוץ בכל שנה, כמו שהתבאר, והוא אמרו יתעלה, ועשו לי מקדש, יש מצוות עשה. כן, ברור שאנחנו אמורים לעשות את זה. אבל, רש"י בסוכה, כותב, אבל מקדש העתיד, שאנו מצפים, בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים, שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך. זאת בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נבנו על ידינו, בהשתדלות שלנו, בפעולה אנושית, כן, רגילה. מקדש העתיד, המקדש השלישי, לכאורה זאת מצווה, מצווה מנויה, היא לא מצווה שבטלה, זאת מצווה שעדיין תקפה, כן, גם הקורבנות באופן עקרוני זאת עדיין מצווה, רק אין לנו את הבית ולכן אנחנו לא יכולים להקריב אותם, זה רק בעיה טכנית, אבל אם היינו יכולים לעשות את מה שצריך כדי להקריב את הקורבנות, לכאורה אנחנו מחויבים לעשות את זה, זה השתדלות שצריך לעשות כדי לקיים מצוות. אומר רש"י לא, מקדש העתיד שאנו מצפים, הוא יגלה ויבוא מהשמיים, אנחנו לא אמורים לעשות צעדים מעשיים כדי לבנות מקדש שלישי, הוא יבוא מהשמיים. כן, זה הפסיביות החרדית עד היום בעצם, ביטוי מובהק לתפיסה הזו. אבל ארוך לנר, שם בסוכה, באותה סוגיה, כותב על רשי הזה, הוא אמר שיש עוד שכתבו כמותו, אבל הוא עצמו לא מוכן לקבל את זה, והוא אומר, ולכן היה נראה לעניות דעתי, דוודאי בית המקדש לעתיד לבוא, ייבנה בניין ממש בידי אדם. ומה שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שנדרש בתנחום, מה שירד למטה, הוא בית מקדש רוחני, שיבוא לתוך בית המקדש הנבנה גשמי, כנשמה בתוך הגוף. כמו שירד במשכן או בבית המקדש, האש של מעלה, תוך האש של הדיות שנבער בעצים. בסדר? זה בעצם הוא אומר, ברור שאנחנו אמורים למעשה לבנות את המקדש, זאת מצווה מנויה. ברור שאנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, זה לא לחכות שירד מהשמיים. ומה שהמדרש אומר שהוא ירד מהשמיים, רשי הזה זה בעצם מדרש. המדרש הזה שאומר שהוא ירד מהשמיים זה איזשהו מקדש רוחני שירד לתוך המקדש שאותו אנחנו בונים פה. מקדש העצים והאבנים שאנחנו בונים פה. כמו האש מלמעלה שיורדת לתוך האדיות, לתוך האש מן האדיות. אז זה בעצם אומר שיש פה כבר איזשהו ויכוח אפילו לגבי בניית המקדש, שהיא מצוות עשה מנויה, לכל הדעות. אפילו שם רשי אומר לנו, שני המקדשים הראשונים כן, בית שלישי אמור לרדת מהשמיים, אנחנו אמורים לחכות, באופן פסיבי, לא לעשות פעולות שיקדמו את זה. ארוך לנר לא מוכן לקבל את זה, הוא אומר, מה פתאום? אין, באמת, לא ברור הלכתית. יש מצוות עשה לבנות מקדש, אנחנו אמורים לחתור לעשות את זה, כמו כל מצווה אחרת. אז יש פה כבר ויכוח סביב העניין הזה, וכנראה, אני אומר, הוויכוח הזה לא מנותק משאלת משיחיות, מהמשיחיות. רש"י כשאומר לנו, חכו באופן פסיבי למקדש, בעצם אומר לנו, כנראה אנחנו רוצים למנוע משיחיות, תופעות משיחיות. ובמקרה הזה הכוונה, עשייה מעשית שמטרתה להביא את הגאולה או את בית המקדש או מה שלא יהיה. אז מה יש שני המקדשים הראשונים? אז שמה היו נביאים. גם מקדש שני אגב, מקדש שני כשהוא נבנה עוד הייתה נבואה. כן, עזרא ונחמיה ושיערי כנסת הגדולה עוד היו נביאים, לא שיערי כנסת הגדולה, שיערי הנבואה עוד היו בכנסת הגדולה. שיערי כנסת הגדולה זה שמעון הצדיק. אז שמה היו נביאים, וכשבנו את בית המקדש על פי נביא זה בסדר גמור, אבל היום שאין לנו נביא, אז כנראה אנחנו אמורים לחכות שזה ירד מהשמיים. אז זה מוזר קצת, מה רש"י עושה עם המצווה הזאת של בניית המקדש? זאת מצווה שבטלה, זאת לא מצווה שהיא לתמיד, לא לגמרי ברור. באמת ארוך לנר, בגלל זה לא מקבל את זה. טוב, אז יש פה כבר איזושהי הסתייגות מסוימת שאפילו נכנסת לתוך השדה ההלכתי, שיש מצוות עשה לבנות מקדש, ובכל זאת רש"י אומר לנו לא, תחכו. שהוא ירד מהשמיים, כן, זה ציטוטים שעולים הרבה סביב הוויכוחים היום של בניית מקדש, גם סביב הציונות בכלל אגב, את הרש"י הזה השתמשו בו לא רק למקדש, אלא כן, הרבה מתנגדות חרדית לציונות, ציטטו את הרש"י הזה כדי להגיד שכל העניין של הבאת הגאולה לא מוטל עלינו, כולל אפילו בניית המקדש, לא מוטל עלינו, אנחנו צריכים לחכות עד ש... זה יבוא אלינו מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח מישהו שיעשה את זה עבורנו. ציונות הדתית לא קיבלה את זה, היא בעצם הלכה בכיוון של הארוך לנר, והטענה היא שצריך לעשות את זה במו ידינו, לגבי המקדש, אז גם בתוך הציונות הדתית כידוע יש ויכוחים, אבל בסך הכל נדמה שהתפיסה הציונית היא קר פורה לתנועה למען המקדש, כן? אם אנחנו כבר חותרים להביא את הגאולה, המקדש הוא כמובן חלק מרכזי בעניין הזה, אז מסתבר שאנחנו גם אמורים לעשות את מה שצריך כדי לבנות את המקדש. טוב, אז בעצם עד כאן מה שאנחנו רואים זה אולי איזשהו סוג של הסתייגות, וגם זה במחלוקת, מעשיית צעדים מעשיים להבאת הגאולה. אולי אפילו מחישובי קיצין, מחשש למפחי נפש ואכזבות וכולי, אבל ברור שצריך לצפות לישוע, צריך להתפלל על זה, צריך להאמין בביאת המשיח, כל הדברים האלה ודאי, ודאי נכונים. אז מה זה המושג משיחיות שקר? המושג משיחיות שקר, גם אם ראינו לזה כבר כמה רמזים במה שדיברתי עד כאן, די ברור שאין בו איסור הלכתי. אפילו אם נגיד נצליח להבחין, ויש תנועה מסוימת, או אדם מסוים שהוא משיח שקר, או תנועה משיחית שהיא איזשהו סוג של משיחיות שקר, שעוד נצטרך להבין מה זה, גם אם יש דבר כזה, והצלחנו לעשות דיאגנוזה, עדיין אי אפשר להגיד שאנשים האלה הם עבריינים. אין איסור להיות משיח שקר. רק כדי לחדד יותר, אני אביא כנגד זה למשל נביא שקר. על נביא שקר יש איסור מנוי, במינהל המצוות. אסור להיות נביא שקר, ואסור לקבל דברים מנביא שקר. שם זה חלק מההלכה. מי שלא נביא ומציג את עצמו כנביא עובר איסור. ומי ששומע לו גם עובר איסור. לעומת זאת, מי שלא משיח ומציג את עצמו כמשיח, או מי שהולך אחריו, לא עובר איסור. אין איסור בזה. לא מומלץ, לא זה, אפשר להתווכח, פה, שם, יכול להביא לבעיות, בסדר, זה דיונים שאפשר לדון בהם. אבל אין בזה איסור, למשל, קחו את הרבי מלובביץ', כן? זה משיחיות שקר פר אקסלנס, נכון? סיפור יפה ששמעתי פעם, כבר סיפרתי את זה פה, אני חושב, שמעתי פעם מאפריים שח, הבן של הרב שח, שמעתי את זה ברדיו. הוא סיפר שם שהוא פעם היה בחלוקת דולרים אצל הרבי בברוקלין, וכשהגיע תורו, אז הרבי אומר לו, מי כבודו? איך קוראים לך? אפריים. אפריים מה? אז הוא אומר, אפריים שח. אתה הבן של ראש ישיבה? אמר לו, כן. אמר לו, מוכן לחכות פה רגע, אני רוצה לדבר איתך. עד שטוב, הוא חיכה שם עד שהוא גמר את החלוקה, אז הוא אומר לו, תשמע, כשאתה חוזר הביתה לישראל, תיכנס לאבא, תגיד לאבא שלך שזה לא אני, זה החסידים שלי. כן, הרב שח כידוע אמר שחב"ד זה הכת הקרובה ביותר ליהדות. אז הרב שח היה מתנגד חריף למשיחיות החבדית, אז על רקע זה הוא אומר לאפריים, כן, לבן של הרב שח, כשתגיע לאבא תגיד לו, תשמע, זה לא אני, זה החסידים שלי. הוא אומר, בסדר. הגיע, ככה כל זה הוא סיפר ברדיו, הוא מגיע לארץ, נכנס לאבא שלו, אומר, אבא תשמע, הייתי אצל הרבה, הוא ביקש ממני למסור לך, שזה לא הוא, זה החסידים שלו. אז הרב שח, כן, ליטווק שכמותו, אומר לו, תשמע, הפעם הבאה שתהיה אצלו, תגיד לו, שהוא יגיד את זה לחסידים שלו, לא לי. הוא מספר לי שזה לא אני, זה החסידים שלי, תגיד לחסידים שלך שזה לא אתה. אתה מספר לי שזה לא אתה, או במילים אחרות, אל תבלבל לי את המוח. אם אתם רוצים, זה לא הוא, זה החסידים שלו. אם הוא היה אומר בצורה חד משמעית, חברים, אתם מבלבלים את המוח, אז לא היו החסידים שלו, לא היו אומרים את זה, כנראה. ככה לפחות להערכתי, וגם להערכת הרב שח, אני מניח. אז בקיצור, הנקודה הזאת, פה למשל, אם אנחנו לוקחים את קריטריון ההתממשות, אז כבר הוכח שזה משיח שקר. אבל כמו אמרתי, שההתממשות היא לא... היא לא קריטריון. כן, יש את התירוצים הידועים, לא זכינו, בעצם הוא היה מיועד להיות משיח, אבל לא זכינו, תמיד יש תירוצים, אחרי שהדברים האלה נופלים, תמיד יש תירוצים. אגב, זה אחד הסימפטומים, לדעתי, לתנועות משיחיות, התירוצים האלה, שתמיד הכל מסתדר להם. תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. בכל אופן, אז הטענה, בכל מקרה, אין פה עבירה הלכתית, כן, יצאו כל מיני ספרים, יש איזה, לא זוכר את איך קוראים הספר הזה, זה רב אמריקאי, נמצא לפני כמה שנים, שהוא מסביר שחבד זה נורא והיום, זה עבירות דאורייתא, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא מפריז מאוד על מידותיו, אני מאוד, מאוד הייתי באנטגוניזם למשיחיות החבדית, אבל לא חושב שאפשר להגיד שיש בזה איזשהו איסור. לא מומלץ, לא יודע מה, הכל נכון, אבל אין בזה איסור הלכתי. גם אם הרבי ידע שהוא לא משיח, והוא תמרן את כולם לחשוב שהוא המשיח. נגיד אפילו שאני מקבל שזה כן הוא, זה לא רק החסידים שלו. עדיין, איזה איסור יש בזה? אין בזה איסור. יש בזה חששות, והחששות אגב די התבדו. החששות שאחרי שזה ייפול, כל החסידים שלו יתנצרו. זה לא קרה. לא עשיתי סטטיסטיקה, לא יודע, יכול להיות שהיו כאלה שנפלו, אבל בגדול, בסדר, העסק לא התמוטט אחרי שהרבי נפטר, בין היתר כנראה בזכות כל התירוצים שאנחנו שומעים עד היום. יש כאלה שאומרים שהוא לא נפטר, אז בכלל אין בעיה. אבל אבל. עסק הזה בסופו של דבר לא הביא לתוצאות הגרועות שהרבה פעמים אנחנו חוששים להן ממשיחיות השקר. גם במובן הזה קשה לראות פה את הבעייתיות שיש. אז אין פה איסור הלכתי, ואולי אפילו לא נוצרה בעיה שממנה חששו. טוב, אז מה כן? אולי אני אציג שני דברים. אז מה בעצם הבעיה במשיחיות שקר? יכול להיות שהבעיה היא א', החשש מהאכזבה, כן? שאם ברגע שזה יתברר כמשיחיות שקר, אנשים איכשהו יעזבו הכל, כמו שהרמב"ם כותב במפורש. אנשים יעזבו הכל, יש חשש מהתמוטטות, ובסך הכל יש דוגמאות לזה. כן, היה גם במזרח אירופה, נדמה לי בתחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19, וגם בירושלים, קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, נדמה לי, שולמית לפיד, נדמה לי שכחרס הנשבר, בספר של כחרס הנשבר, נדמה לי שהיא מתארת את התופעה הזאת, שהייתה עבר ככה, עברה איזושהי שמועה מאוד חזקה שהמשיח בפתח. אנשים מכרו את הרכוש שלהם באירופה, את הרהיטים שלהם, הכל, והתכוננו לעלות לארץ. יש סיפור על כל מיני רבנים, רב יעקב גזונטה, את מוורשה, שמעתי את זה פעם על ברון קוטלר, שהם עלו על הבמה בשבת, דפקו על הבמה, ונשבעו שהמשיח לא מגיע בשנה הקרובה. כדי להרגיע את האנשים הלכו לאבד את עולמם, בגלל העניין הזה. או בירושלים, באמת כמו שהיא מתארת שם שולמית לפיד, וזו תופעה היסטורית ידועה, זה ספר על רקע היסטורי. הייתה התנצרות המונית בירושלים, ביישוב הישן, תופעה שהרבה אנשים לא מכירים. ביישוב הישן, הדוסים האלה, החשוכים שישבו שם ביישוב הישן, הייתה התנצרות המונית בתקופת מלחמת העולם הראשונה, קצת לפניה, בתוכה, בגלל שהיו שמועות שהמשיח עומד להגיע, וכשהוא לא הגיע, אנשים נשברו. היה שם עוני נורא ורעב היום ונורא בתקופת מלחמת העולם הראשונה. בכל אופן, אז החששות האלה ודאי חששות קיימים. מעבר לזה, יש גם כנראה, לפחות איך שאני מבין, זה הכל עוד פעם, עניין של פרשנות, זה לא, אין לזה מקורות הלכתיים ולכן גם לא מקורות מחייבים. ממילא, הדיון הזה הוא קצת דיון לא מוגדר, אבל בהתרשמות שלי, יש פה גם איזושהי בעיה מעבר להשלכות. יש בעיה בשקר. אם זה משיחיות שקר, אז קודם כל זה שקר. בסדר, לא יהיו השלכות גרועות, לא, אין איסור הלכתי, אבל זה שקר. לא נכון להאמין בשקרים. למה צריך לחפש תוצאות שיבהירו לי למה הדבר הזה הוא אסור? קודם כל הוא אסור, כי זה שקר. ולא אמורים להאמין בשקרים. כן, דיברנו על הרמב״ם עם לא תנחשו וחובר חבר, כן, כל משפחת האיסורים הזאת, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, שהרמב״ם אומר שאיסור להיות טיפש. זה ודאי לא יותר גרוע מהאיסורים ההם. האיסור ללכת אחרי שקר, ובטח להיות טיפש כשאתה הולך אחרי שקר, הוא בהחלט, אפשר אפילו ללמוד אותו אולי מהאיסורים ההם, לפי שיטת הרמב״ם לפחות. אני לא יודע. בכל מקרה, אני חושב שיש פה משהו, אני לא מכיר איסור הלכתי בעניין הזה, פה יש שאלה בצ'אט. ואגב, אין איסור הלכתי גם על שקר. שקר סתם, אין איסור הלכתי על שקר, יש מדבר שקר תרחק, אבל אין איסור מנוי במניין המצוות על שקר. יש איסור לשקר בבית דין, אבל אין איסור על שקר. רבנו יונה הופך את השקר לסוגיה הלכתית, ויש לו שם 13 או 17, נדמה לי, דרגות של שקרים, זו למעלה מזו, אבל זו המצאה, כן, ברור שזה לא נכון. אין איסור הלכתי על שקר. אין לזה מקור, יש שלילה גדולה. כמו שהרב שרלו כותב איזה שולחן ערוך של שקר באחד הגיליונות הראשונים של צוהר. נדמה לי גיליון ב' אולי. הוא הציג איזה שולחן ערוך ראשוני של הלכות שקר. ניסה לקבץ את הדברים האלה. זה דומה לעבודה של החפץ חיים על לשון הרע, שהיא בסך הכל עבודה של המצאה כמובן. זאת אומרת, יש איסור על לשון הרע, אבל כל הפרטים שהוא יצר מזה, איזשהו ספר הלכתי ופלפל בזה ובגדרי האיסור וכולי, כאלה גדול מזה זה המצאות. הוא לוקח אגדתות מפה, אגדתות משם, ומייצר מזה איזשהו סוג של שולחן ערוך. עוד פעם, אני לא אומר שאין איסור לשון הרע, יש איסור, הוא מנוי, גם במניין המצוות. אבל כל הפרטים שהתחדשו שם, זה החפץ חיים חידש אותם יש מאין. יש מחצי עין, מאגדתות, מדברים כאלה ואחרים, חלק גדול מהם לפחות. אז הרבה פעמים כשמנסים לייצר איזשהו שולחן ערוך מסוגיה מהסוג הזה, יש בזה איזשהו מימד של המצאה. אז רבנו יונה התחיל את זה, לא הרב שרלו. בכל אופן, אני לא, בפשטות אין איסור הלכתי על שקר, פורמלי. אוקיי? יש אזהרה של התורה, מדבר שקר תרחק, נכון. ברור שהתורה מסתייגת משקרים, זה ברור. האם זה איסור הלכתי, פורמלי, מנוי? לא חושב. אוקיי, אז יש פה איזושהי בעיה במושג הזה של משיחיות שקר. עכשיו, יכול להיות שסוג האיסור יכול לעזור לי בדיאגנוזה. כשאני שואל את עצמי, איך אני יודע מה זאת משיחיות שקר? אפשר לנסות ולגזור את זה מהשאלה מה בעייתי בזה. זאת אומרת, אם הבעייתי בזה שזה שקר, אז משיחיות שקר זה משהו שקרי. טוב, צריך לדעת מה האינדיקציות, איך אני יודע אם משיח כלשהו משיח שקרי או לא. אבל אני יודע את מה אני מחפש, אוקיי? אם הבעיה היא התוצאות, אז שוב פעם, אז לכאורה משיחיות שקר זה משהו שעלול להביא לתוצאות בעייתיות, ואז זה פשוט ניתוח היסטורי. צריך לנתח את התופעה ולראות האם צפויות ממנה תופעות בעייתיות, או לא, וזה מה שיקבע אם זאת משיחיות שקר או לא. לכן בעניין הזה אנחנו דורכים על קרקע די בתולית, זאת אומרת, קשה מאוד לצאת עם תשובות ברורות, כי כמו שאמרתי קודם, גם הבעיה שיש במשיחיות שקר, זה עניין של פרשנות, מאוד לא ברור מה העניין, גם אחרי שאני יודע מה הבעיה, ליישם את זה על הדיאגנוזה, גם כן בעיה, לך תדע מה יביא את התוצאות הקשות, מה לא, זה תמיד נקבע בדיעבד, זאת אומרת, אחרי שכולם התנצרו, עכשיו אני יודע זה המשיחיות שקר, אני הרי צריך להיזהר במשיחיות שקר ברגע שהיא מתחוללת, אחרי שזה כבר כל זה קרה, מה אכפת לי שאני יודע לקבוע זה משיחיות שקר? כשאני אומר לאנשים תיזהרו במשיחיות שקר, אני אמור להזהיר אותם מאיזושהי תופעה שהם יכולים לשים את האצבע על זה כבר ברגע שהיא מתרחשת, להיות חכם בדיעבד, זאת חוכמה קטנה. אם אתה רוצה להזהיר מישהו ממשיחיות שקר, תן לו איזה שהם כלים שאומרים לו, מה זאת משיחיות שקר בריל טיים? לא אחר כך, בדיעבד מתברר איזה משיחיות שקר. הם בר כוכבה. אז למה הוא נחשב כמשיח שקר? כי הוא נכשל בסוף. נו אז מה, איך אני הייתי יכול לדעת בהתחלה שהוא ייכשל בסוף? מה האשמה במי שהאמין בו שהוא המשיח אם בסוף זה לא הלך? לא הלך, אולי לא זכינו, כמו שהחבדניקים אומרים. לא יודע. אבל זה בטח לא כלי שיכול לעזור לי בריל טיים, כדי לדעת שיש פה איזושהי תופעה מסוכנת, או תופעה שאסור לי להצטרף אליה. אז מה בכל זאת הכלים הדיאגנוסטיים שאני יכול להצביע עליהם בריל טיים? אז בעניין הזה, כיוון שהשאלה היא לא שאלה הלכתית, אפשר לנסות ולהיעזר בדוגמאות ההיסטוריות. יש כמה דוגמאות היסטוריות, בר כוכבה, נצרות, למליין, מולכו, שבתאי צבי, יש לנו על רואי, יש לנו כל מיני תופעות שלפחות ברטרוספקטיבה כבר כן יש איזושהי הסכמה שזאת הייתה משיחיות שקר. גם אם בריל טיים אולי היו ויכוחים, והיו ויכוחים, על חלק מהדברים האלה ודאי שהיו ויכוחים, כולל שבתאי צבי, היו ויכוחים קשים בין חכמים, גדולים, האם התופעה הזאת היא אמיתית או לא, והאם נכון להצטרף אליה או אסור להצטרף אליה, אבל בדיעבד, אחרי שאנחנו ראינו מה קרה אחר כך, שזה נכשל, ואחרי זה, ששבתאי צבי לפחות, זה הביא להמרת דת ולהרזבות קשות ולשברים נוראים ואיומים, אז מוסכם שזה היה משיחיות שקר. אולי החכמים שקבעו את הקביעות האלה בדיעבד, יכולים לעזור לנו, לחלץ מתוך התופעות האלה איזשהם קריטריונים שישמשו אותנו בריל טיים. כן? להתגלח על הזקן של אחרים. זה תמיד יותר אינטליגנטי מאשר לחכות ולהתגלח על הזקן שלך. טוב, אני לא אעבור על כל הדוגמאות האלה, יש ניתוח שלהם בעבודה הזאת שהזכרתי של הבת שלי, אבל אני, בניתוחים האלה, אפשר לנסות ולחלץ מאפיינים שונים, ואני אסכם אותם עוד רגע, אבל לפני כן אני רוצה להבחין בין שני סוגי משיחיות. הרבה פעמים משתמשים במושג משיחיות בהקשר שהוא בכלל לא הקשר דתי ובטח לא יהודי. כן, תנועות לשחרור לאומי, או לשחרור לנשים ולשחורים ולתנועות כמו קומוניזם, כל מיני תנועות שיש להם, שחותרות לקראת איזשהו סוג של אוטופיה, מואשמות הרבה פעמים בסוג של משיחיות. אבל זה לא המשיחיות שעליה אני מדבר כאן. כי שם כמובן מדובר בשימוש מושאל במושג משיחיות. אני מדבר על המושג משיחיות במובנו הדתי, האסכתולוגי. כן, התנועה שניסית על גבי איזושהי רוח דתית, לא באופן מושאל, אידיאולוגיה שאנחנו נורא מאמינים בה ורוצים לקדם אותה. אני לא חושב שמישהו יגיד שלקדם אידיאולוגיה זה לא בסדר. לקדם אידיאולוגיה זה בסדר גמור, אבל לקדם את המשיח יש כאלה שאומרים זה לא בסדר. למה? זה הרי הרבה פעמים הטענה של המשיחיים. למה כל אידיאולוגיה מותר לקדם, ואת האידיאולוגיה של המשיח שכולנו אמורים להאמין בה, באמונה שלמה, אני מאמין באמונה שלמה, כן? אותה אסור לקדם, למה? מה, 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 מה? לא תהיה כהנת כפונדקית, זאת אומרת, אם את האידיאולוגיות מותר לקדם, אז את המשיחיות אסור לקדם. אז לכן, אני לא רוצה, אני רוצה להוציא מהמשחק את הנושא של קידום אידיאולוגיות. קידום אידיאולוגיות קוראים לזה הרבה פעמים משיחיות, לפעמים כשזה בא בצורה פנאטית מדי, גם במובן שאתה לא מבין שיש גם מגרעות לאוטופיה שלך, גם במובן של מה אתה מוכן לעשות כדי לקדם את זה, כן? להרוג את כל מי שמתנגד, למשל, או כל מיני דברים כאלה, אז מאשימים אותך במשיחיות. אבל זה, הייתי אומר, זה מושג מושאל של משיחיות, ואני חושב שההאשמה במשיחיות על הדוגמאות האלה היא שימוש לא נכון במושג משיחיות. כי אני מאשים אותם על זה שהם רוצחים, לא על זה שהם משיחיים. זאת אומרת, אני משתמש במושג משיחיות על הקומוניזם, לא בגלל שהם האמינו באמונה שלמה באוטופיה שלהם, שיאמינו זכותם, אלא בגלל מה שהם עשו בגלל זה. מה הם עשו? הם רצחו את כל מי שמתנגד, או דיכאו את כולם רק כדי להביא את האוטופיה שלהם, בהנחה האופטימית, כן, אותם צדיקים שבאמת עשו את זה לשמה, כדי להביא את האוטופיה. אחרים לא בטוח שזה באמת היה המוטיבציה שלהם, אבל הרבה כן, אוקיי? אז בעצם הבעיה שלי איתם, זה לא בשאלה האם הם משיחיים, אלא הבעיה שלי זה שהם רוצחים. ולכן המושג משיחיות הוא רק אומר למה הם רצחו. הם רצחו בגלל שהם היו איזשהו סוג של משיחיים. בסדר, אבל זה לא מעניין. האשמה כלפיהם היא לא במשיחיות. האשמה כלפיהם היא על זה שהם רוצחים. קצת כמו שהניתוח שעשיתי באחד הטורים על גזענות. והמסקנה שלי הייתה שאין דבר כזה גזענות, או אין ערך שלילי כזה שנקרא גזענות. תמיד שאנחנו משתמשים במושג גזענות, אנחנו בעצם מתכוונים להאשים מישהו שהוא עושה משהו רע, שאולי המוטיבציה שלו לעשות את זה היא גזענות, אבל ההאשמה היא המשהו הרע שהוא עושה, שהוא מפלה אנשים, לא, בלי הצדקה. אז ההאשמה היא אפליה, לא גזענות. אם זה על בסיס גזעי או על בסיס אחר, מה אכפת לי? הטענה שלי כלפיך זה שאתה נוקט באפליה, וזה לא בסדר לעשות אפליה. כן, אז כאין זה אני רוצה לומר גם כאן, זה לא ההאשמה במשיחיות שכאן. אני מחפש איפה יש בעיה במשיחיות עצמה. לא במעשים שאתה עושה שהם כשלעצמם בעייתיים, אוקיי? אלא עצם, נגיד, כשאני אגיד לך, מישהו שחותר לקידום הקומוניזם בדרכי שלום, לא ברצח של אנשים שמתנגדים ושל אנשים אחרים, האם אני אאשים אותו במשיחיות? כי הוא חותר להתגשמות של אוטופיה או להגשמה של אוטופיה? לא. אז זה אומר זה לא משיחיות, לא במובן שאני מדבר עליו. אני מדבר על משיחיות במובן, א', במובן הדתי, וב', שההאשמה היא במשיחיות. לא שהמשיחיות היא המוטיבציה, אבל ההאשמה היא ברצח, או באפליה, או במה שלא יהיה. לא, יש האשמה במשיחיות. מה פשר העניין הזה? למה, איפה אני רואה דבר כזה? מה זה תנועה משיחית במובן הזה? אז פה, כדי לחסוך את כל הניתוח ההיסטורי, אז אני אגיד לכם בגדול מה המסקנות שעולות. אני אתן איזושהי מפה אפריורית קודם כל. מה בעצם הבעיה, מה יכולה להיות הבעיה במשיחיות? הגישה הכי קיצונית זאת הגישה של ליבוביץ'. כן, של ליבוביץ' אומר, משיח שהגיע הוא לא משיח. המשיח תמיד יבוא, כן, זה ליבוביץ'. משיח שבא זה משיח שקר. המשיח תמיד יבוא בעתיד. או במילים אחרות, האמונה בביאת המשיח היא לא אמונה עובדתית, שבסוף יבוא משיח. אלא זה איזשהו מנוע לקידום העולם או לתיקון העולם. הניסיון להביא משיח זה מנוע לקידום העולם, אבל האמונה שהוא באמת יבוא בסוף, ובטח להצביע עליו שהוא כבר בא, זה משיחיות שקר. והוא גם רמז פה ושם לנצרות. כן, הנצרות, הבעיה שם זה שהם האמינו שהמשיח הגיע. המשיח שהגיע בהגדרה הוא משיח שקר. כן? המשיח תמיד יגיע בעתיד. כמובן שזה גישה מאוד לא מקובלת בעולם היהודי, אני גם חושב שהיא מאוד בעייתית. היא מאוד בעייתית כי מה אתה רוצה, שאני לחנך אנשים על אמונה שקרית, רק בגלל שזה מביא אותם לעשות מעשים שיתקנו את העולם. אם אני באמת יודע שהמשיח לא יגיע, אני גם לא אפעל משיקולים משיחיים. אולי אני אתקן את העולם כי אני רוצה שהוא יהיה מתוקן. אבל האמונה בביאת המשיח זה בעצם איזשהו סוג של שקר קדוש, כן? לא, מוטיבציה זה כן שקר. ושאם אתה אומר שהמשיח יבוא, וזה מה שנותן לאנשים מוטיבציה, זה שקר. כי האנשים חושבים שהמשיח יבוא, זה מה שנותן להם את המוטיבציה. בעוד שאתה יודע שבעצם הוא לא יבוא, אתה רק מפמפם להם את העניין הזה, כדי לתמרץ אותם לעשות פעולות כלשהן. זה שקר. מה שנקרא שקר קדוש, כן? דיברתי על זה גם באחד הטורים. אז זאת הגישה הכי קיצונית שבעצם אומרת, משיח זאת אידאה שלא אמורה להתממש. זה רק לתת מוטיבציה לאנשים לתיקון. גם בן גוריון אגב יש לו אמירה מהסוג הזה. אז זה הגישה הכי קיצונית. גישה קצת פחות קיצונית אומרת שכל פעולה שאתה עושה כדי להביא את המשיח באופן מעשי, בעצם זה מה שנקרא תנועה משיחית. עוד פעם, כשאני אומר תנועה משיחית, התנועה משיחית בגרשיים. זאת אומרת, תנועה משיחית במובן השלילי, כן? אז זה בעצם הטענה היא שאי אפשר לפעול מעשית כדי להביא את המשיח. זאת גישה קצת פחות קיצונית, אבל עדיין די קיצונית, הייתי אומר. גישה פחות קיצונית, ואני חושב שאני נוטה יותר אליה, זה גישה שאומרת, אפשר לפעול, ורצוי אולי אפילו, לפעול להבאת הגאולה, אבל השאלה היא איך. יש סוגי פעולות מסוימים שאם אתה נוקט בהם, זאת תנועה משיחית במובן השלילי. איזה סוגים? אני יכול להציע פה שלושה סוגים. סוג ראשון זה פעולות של איסור הלכתי. כן? שבתאי צבי עשה פעולות שאסורות הלכתית, וגם אמר לחסידיו, הוא ביטל הלכות מסוימות וכולי, והוא אמר שזה מה שיביא את המשיח, כי אנחנו יודעים גם היום, כל מיני אנשים שנועפים עם אשת איש, ומסבירים להם שזה מה שיביא את המשיח, זאת אומרת, כל מיני, זה משיחיות שקר. כמובן שאותם מאשימים על ניאוף, לא משיחיות שקר, כמו שאמרתי קודם, אבל יש שם גם משיחיות שקר. כי אתה בעצם נוקט בפעולות של איסור הלכתי כדי להביא את המשיח, אז מעבר לזה שאתה עובר לאיסורים הלכתיים, יש פה גם בעיה בתפיסה המשיחית שלך. היא עצמה בעייתית, מעבר לאיסורים שיש בפעולות שעשית. אז זה אפשרות ראשונה, ג' אחד, כן? יש שלוש גישות, ובגישה השלישית שסוג הפעולות קובע, אז ההצעה הראשונה שלי זה פעולות של איסור הלכתי. ובעצם שבתאי צבי זה ודאי היה חלק מהפרמטרים. הפרמטר השני, או אפשרות הסוג השני של הפעולות, זה פעולות שאולי לא מקובלות במסורת שלנו. גם אם לא מדובר בעבירה במובן ההלכתי הפורמלי, למשל, בתנועה הציונית, אז הציונות הדתית דגלה בשיתוף פעולה עם חילונים וכופרים, כולל הקמת מערכת שלטונית שהיא לא מלכות ישראל, לא מחויבת להלכה, מערכת בתי משפט, כן? או דחיקה, מרידה באומות, דחיקת הקץ, אלה, כל אלה לא טענות הלכתיות. זה לא, אין פה איזשהו איסור הלכתי פורמלי, תתקשו, אולי כן תמצאו, אבל זה לא המוקד של לא המוקד של הטענה. המוקד של הטענה זה שסוג פעולות כזה הוא לא ראוי, ואם האמונה המשיחית שלך מביאה אותך לעשות פעולות שלא מקובלות במסורת שלנו, למרות שהן לא אסורות הלכתית באופן פורמלי, זאת משיחיות שקר. תנועה משיחית. עוד פעם, משיחיות שקר זה באמת, זה המשיחיות שפשוט צריכה להתברר, שהיא שקרית. אני רוצה לדבר על תנועה משיחית, לא על משיחיות שקר. משיחיות, משיחיות אבל בקונוטציה השלילית, כן? אבל לא משיחיות שקר, זה שמשיחיות, משיחיות שלא תתממש, שתיכשל. את זה צריך לבדוק תוצאתית, אני לא מדבר על זה. אז זה הסוג השני. הסוג השלישי, זה שהמשיחיות, כשאתה עושה פעולות שאין להן הצדקה בחשיבה הריאלית, מפריז בכוח שלך. למשל, כשקוראים לאנשים למכור את כל רכושם ולעלות לארץ שממה שאין לך שום סיכוי ריאלי להצליח להתיישב בה. אוקיי? או איזשהו סיכון ביטחוני מול מדינות ערב, אם תרצו, משהו כזה, הרבה פעמים ההאשמה כלפי התנועה הציונית הייתה, והציונות הדתית כחלק ממנה, זה שאתם עושים פעולות שאין להם סיכוי ריאלי להצליח. כמו שאמר בן גוריון אמר, בישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. אוקיי? אז זה בדיוק התפיסה הזאת, זה התפיסה שבעצם אומרת, זאת משיחיות שקר. כי אתה, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר, כיוון שאני הולך להביא את המשיח, אז יעשו לי ניסים והקדוש ברוך הוא יעזור לי, למרות שאין לי סיכוי בחישובים ריאליים. זה משיחיות שקר, זה תנועה משיחית. אסור לעשות את זה. אתה בעצם צריך לפעול, אני אומר, לפי הגישות הקודמות, אסור בכלל לפעול להבאת המשיח. לפי הגישה השלישית, שהיא יותר סבירה בעיניי, מותר לפעול לביאת המשיח, אבל לא לעשות איסורים הלכתיים, לא לעשות פעולות שכשלעצמן הן לא ראויות, זאת אומרת, הבאת המשיח לא יכולה להיות הצדקה לפעולה שכשלעצמה לא הייתי עושה אותה, וכחלק מזה, כחלק יותר קיצוני מזה, לא לעשות פעולות שאין להן הצדקה ריאלית. זה צריך להיות תוצאה, חישובים של ריאל פוליטיק. המימד המשיחי לא אמור ליטול חלק בשיקול שלך. אם השיקול הריאלי שלך אומר לא לעשות את זה, אז אל תעשה את זה. אם אתה עושה את זה כדי להביא את המשיח, ואתה בונה את זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, כי זה מביא את המשיח, זאת תנועה משיחית. אוקיי? עכשיו, כחלק נוסף מהעניין הזה, אני כבר צריך לקצר, כי אנחנו מתקרבים לסוף, בדוגמאות ההיסטוריות, אני יכול למפות את הדוגמאות ההיסטוריות על המפה הזאת, ולהראות שבדוגמאות האלה בעצם, הן מחולקות לפי המאפיין, יש תנועות משיחיות שעברו על ההלכה, יש תנועות משיחיות שהיו לא ריאליות, יש תנועות משיחיות שעשו דברים שהם לא ראויים, אבל הם לא סתרו את ההלכה, ובאמת אפשר לראות שיש מחלוקות איך להתייחס לכל מיני משיחים כאלה, משיחי שקר כאלה, לפי הטיפוסים האלה, ואני לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל אפשר לראות את זה בכתבים של חכמים, לאורך הדורות, איך הם התייחסו לתנועות האלה. אני רוצה לחדד נקודה שעולה ממפה שתיארתי כאן, אבל אני חושב שהיא אולי נמצאת במוקד של התנועות העכשוויות. אני חושב שהמוקד של הדיון סביב המשיחיות של הציונות הדתית, זה בעצם נמצא בסוגים האחרונים שתיארתי, אבל אני אנסח את זה בצורה יותר קיצונית. או יותר מחודדת, לא יודע, יותר קיצונית. תראו, יש למשל סיפור מכונן, כן, של הרב הרצוג והרב מבריסק. כשהתפרצה מלחמת השחרור, התחילו לראות שם בירושלים, אז התחילו נפוצו שמועות שהרב מבריסק עומד לברוח מהעיר. יושב בירושלים, עובל ולה, כן, הבן של רב חיים, יושב, עומד לברוח מהעיר. עכשיו, הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי, הוא חשש מדמורליזציה שהדבר הזה יעשה. הדמות מאוד מוערכת, הרב מבריסק. ולכן הוא הלך אליו, בא אליו כדי לשכנע אותו לא לברוח. והסיפור אומר שהרב הרצוג בא לרב מבריסק ואמר לו, תשמע, מסורת בידינו, מקובלנו מרבותינו, שבית שלישי לא חרב. אז אין לך מה לברוח, אנחנו ננצח פה. אוקיי? והרב מבריסק עונה לו, ואני מקובלני מאבא שכשיורים צריך לברוח. שזה סיפור נהדר. זה סיפור נהדר כי הוא כל כך מייצג את שתי הגישות האלה בצורה אולי הכי טובה שאני מצליח להעלות בדעתי. הרב מבריסק לא מתווכח עם הרב הרצוג על המסורת שלו. אני לא בטוח שהרב מבריסק לא מקבל את המסורת של הרב הרצוג. אבל הוא אומר, כן, אבל יורים פה. עזוב אותי מכל המסורות שלך. מה צריך לעשות בשיקול של הריאל פוליטיק? או הריאל ביטחוניק, לא פוליטיק. כן? יורים עליך. מה אתה תישאר שם כי בית שלישי לא חרב? אם יורים, צריך לברוח. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, למה לא להילחם, למה לא, אלא ברמה העקרונית. כן? אם אין לך מה לעשות שם ברמה המלחמתית. לברוח או להישאר שם כי בית שלישי לא חרב. אז התפיסה החרדית, הליטאית, הקלאסית אומרת, ריאל פוליטיק, אם מסוכן אני הולך. והרב הרצוג אומר, אני עושה חשבונות מטאפיזיים. אם יש לי איזושהי הבטחה שבית שלישי לא חרב, וככה אני מביא את הגאולה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז אני מכניס את השיקולים האלה לשיקולים הפרקטיים שלי. זאת אומרת, אני מקבל החלטות לא רק על בסיס שיקולים ריאליים והלכתיים, כמובן, הלכתיים זה מבחינתי שיקולים ריאליים, שיקולים שאני אמור לעשות גם בימי שלווה, אלא לא, אם אני יודע שאני עכשיו נמצא על גל משיחי, המשיח עומד להגיע, וצריך לעשות איזשהן פעולות כדי לעזור לו להגיע, אז זה מה שמוטל עליי לעשות, למרות שבשיקולים של הריאל פוליטיק וההלכה, אני לא אמור לעשות את זה. זה בדיוק משיחיות. תנועה משיחית. זה דוגמה מובהקת לתנועה משיחית. מובהקת. כיוון שאתה מקבל החלטות לא מכוח שיקולים, במילים אחרות אני אומר ככה, ונדמה לי שככה מסורת היהודית, באופן אם אפשר לעשות איזושהי הכללה, המיינסטרים של המסורת היהודית, חד משמעית, אומר שכשאתה מקבל החלטות, אתה אמור לקבל אותם על בסיס שני דברים. שיקולים ריאליים, אנושיים, ביטחוניים, פסיכולוגיים, מה שלא יהיה, ושיקולים הלכתיים, סטו, זהו. שום דבר חוץ מזה. מי שמכניס מעבר לזה כל מיני שיקולים אסכטולוגיים, מטאפיזיים, הבטחות ומסורות, כאלה או אחרות, לא יודע מאיפה המסורת הזאת באה, אבל שיהיה, גם אם זה נכון, לא בגלל שזה לא נכון, אתם רואים שהמוטיב הזה חוזר לכל אורך הסדרה הזאת. אני לא מתווכח עם השאלה האם הדברים האלה נכונים. אלא נתווכח על השאלה האם הדברים האלה, למרות שהם נכונים, אולי הם נכונים, האם צריך לקחת אותם בחשבון, האם יש להם מעמד בקבלת ההחלטות שלי. ואת זה חזרתי לא פעם בסדרה הזאת. וכאן זה חוזר ומתקשר לעניין המטאפיזיקה. במילים אחרות, בעצם הטענה היא, נכון, אני עוד מעט אגיע לשלוש השבועות. הטענה שלי בעצם זה שהדוגמה של תנועה משיחית אינה אלא דוגמה חדה ומובהקת של כל הנושא שדיברתי עליו כאן של המיסטיקה. הבעיה בתנועה משיחית זאת הנהייה אחרי מיסטיקה, לא תוצאות בעייתיות ואפילו אולי לא השקר, יכול להיות שהמיסטיקה הזאת אמיתית. הנהייה אחרי מיסטיקה, זה נקרא תנועה משיחית. והפסול שיש בתנועה משיחית הוא זה גופה. הפסול הוא נהייה אחרי מיסטיקה. עכשיו, מה זה נהיה אחרי מיסטיקה? לעסוק במיסטיקה, ודאי שזה לא דבר פסול. אפשר לחייב את זה, אפשר לשלול, לא משנה, אבל לא זו הנקודה. תעסוק בזה, למה לא? לא זו הנקודה. הנקודה כשאתה לוקח את זה ועושה מזה כלי שהוא שותף בקבלת ההחלטות שלך בחיים, בעולם. זה אני מתכוון נהיה אחרי מיסטיקה, לא עיסוק במיסטיקה, אלא התחשבות במיסטיקה כחלק מהשיקולים שאתה עושה. בסדר? זה בעצם הדבר שעליו אני מדבר, כן? ועכשיו תמשיכו כמובן לכל ההבטחות של המקובלים והרבנים והבבות כאלה ובבות אחרות, כל האנשים שמתחשבים בזה כשמקבלים החלטות, זה בעצם אותו דבר. זאת בעיה דתית, לפעמים הלכתית, לפעמים אולי לא הלכתית, כמו שאמרתי על משיחיות, אפשר לדון על זה אם זה איסור הלכתי או לא הלכתי, פשוט זה לא הלכתי, אבל זה בעצם הבעיה שרואים במשיחיות שקר, הנהייה אחרי מיסטיקה. והנהייה אחרי מיסטיקה בעצם אומרת שאתה, הרי תחשבו עכשיו על המפה שסרטטתי קודם, אז מה אמרתי? אמרתי שאנשים עושים פעולות לא ריאליות, או אפילו אולי איסורים, או אפילו פעולות שלא מקובל לעשות, שלא הייתי עושה ללא ההתחשבות בשיקול המטאפיזי, המיסטי, כן, הגאולי. אז מה זה בעצם אומר? מה עומד בבסיס כל המפה הזאת? שאתה לוקח את החשבון המטאפיזי, האסכטולוגי, ואתה משתמש בו כחלק מהשיקולים שלך בקבלת ההחלטות. לכן אתה מרשה לעצמך במקרים הקיצוניים לעבור איסור, במקרים הפחות קיצוניים לעשות דברים שהם לא ריאל פוליטיק, או דברים שהם לא מקובלים, או מה שלא היית עושה בלעדיו. והבעיה היא, עוד פעם אני רוצה לטעון, הבעיה היא לא הפעולה הלא ריאל פוליטיק. זה סיכון שאולי עובר על וחי בהם, אבל לא זה הנקודה. המשיחיות היא בעיה מצד עצמה. כל הפעולה הריאל, שהיא לא ריאל פוליטיק, היא אינדיקציה, היא לא המטרה של האיסור, היא לא המגדיר של האיסור, אלא אם אתה עשית פעולות שהן לא נכונות ברמה הריאל פוליטית, זה אינדיקציה לזה שכנראה בהחלטה שלך היו מעורבות, היו מעורבים שיקולים מטאפיזיים, וזה בעיה. זה הבעיה של משיחיות, במובן השלילי. ולכן אני אומר, זה לא קשור למשיחיות שקר, כי גם אם המשיחיות הזאת תתממש בסוף, והתברר שזה המשיח, והוא יקים לנו את בית המקדש, כן, בנט יהיה המשיח, יקים את בית המקדש, ומדינת ישראל תהיה, תהפוך למדינת אור לגויים, אוקיי? כן, הגאולה תתממש דרך מדינת ישראל, זה לא אומר שהציונות הדתית לא הייתה תנועה משיחית, זה אומר שזה לא הייתה משיחיות שקר, אבל משיחיות, תנועה משיחית, נבחנת דרך מאפיינים שלה עצמה, לא דרך שאלת ההתממשות והשאלה אם זה יצליח בסוף או לא, אלא השאלה אם אתה מתחשב בשיקולים מטאפיזיים, אסכטולוגיים, בקבלת ההחלטות שלך. זה נדמה לי ההגדרה לתנועה משיחית, עד כמה שלפחות אני מצליח להבין. ובמובן הזה, התנועה הציונית דתית בהחלט יש בה מימדים של תנועה משיחית. מימדים מסוימים, כי בסך הכל אני חושב שברוב הזרמים ההתנהלות היא כן התנהלות פחות או יותר ריאל פוליטית. לא, אני לא חושב שהציונות הדתית ממליצה על צעדים אובדניים, או על צעדים מטורפים, בשיקול הרוב, לפחות רוב הקבוצות והמנהיגים של הציונות הדתית, נדמה לי לא נמצאים באגף ההזוי הזה. אבל כן יש, אתם רואים שיש בשיקולים, בקבלת ההחלטות, בהחלט מופיע העניין הזה של התחלת דגאולה ומשיח וכל דברים כאלה, ולא לעצור את התהליך המשיחי, זה נוכח שם, זה נוכח. כשאתה מחליט האם לשתף פעולה עם חילונים או לא לשתף פעולה עם חילונים, אתה יכול לשמוע הנמקות, כן, זאת הדרך להביא את המשיח. במילים אחרות, בעצם נכון, לא ראוי לעשות את זה, אבל עכשיו, כיוון שאנחנו בשלב האחרון לפני הגאולה, וכך מביאים את המשיח, כן צריך לעשות את זה. שיקול מהסוג הזה הוא שיקול משיחי. עוד פעם, בלי קשר לשאלה אם הוא נכון. יכול להיות שצריך לשתף פעולה עם חילונים, אני חושב שצריך לשתף פעולה איתם. אבל לא בגלל שזה מביא את המשיח, אלא בגלל שצריך לשתף פעולה איתם. מסיבות שהן לגמרי פוליטיות, הלכתיות, שיקולים שהייתי עושה בלי קשר למשיח, גם אם מדינה תחרב בסוף, ולא יגיע המשיח. ברגע שאתה מכניס נימוקים אסכטולוגיים מטאפיזיים, זה בעצם הופך לתנועה משיחית. לכן אני אומר, זה לא שורה תחתונה, זה לא מה שאתה עושה, אלא זה ההנמקות שאתה מביא לטובת מה שאתה עושה. אני חושב שזה ההגדרה הכי מזוקקת שאני מצליח למצוא לתנועה משיחית. עכשיו פה אני מגיע באמת להערה של מנחם, מקודם בצ'אט, זה מאפיין את שני הצדדים של המפה. ההתנגדות הסאטמרית, כן, וכל האנטי-ציונות החרדית הקיצונית, אגב, לא רק הקיצונית, גם האחרים בעצם מתנגדים במישור הזה, אבל הם יותר פרגמטיים. אבל בכתבים הפובליציסטיים, גם של החרדיות המיינסטרים, תוכלו למצוא את שלוש השבועות ואת את כל השיח של ויואל מוישה. כן, תסתכלו על על ההספד של הרב שח, על הרבי מסאטמר כשהוא נפטר. תראו שמה שבעצם הוא היה עמוד האש ההולך לפני המחנה, והיה ברור שבעצם הוא מזדהה איתו ברמה האידיאולוגית, אבל פרקטית הוא אומר שצריך לפעול אחרת. אז זה באמת פחות משיחי, כי עובדה שהוא ממשיך לפעול באופן פרקטי. אבל יש משהו בתפיסה הזאת של האוונגרד הקיצוני האנטי-ציוני, שנמצא גם בחרדיות המרכזית, נקרא לזה כך. עכשיו, מה קורה שם? הוויכוח בין הציונות הדתית לבין החרדיות האנטי-ציונית, זה בשאלה אם אנחנו בשלב של התחלת דגאולה, או בשלב של עקבת דמשיחה. האם זה פעולה של הסיטרה דקדושה, או פעולה של הסיטרה אחרה? אתם מבינים ששני הצדדים נסמכים על ניתוח מטאפיזי, אסכטולוגי, של המציאות. הם מגבשים את יחסם למציאות, כולל צעדים מעשיים, על פי שיקולים אסכטולוגיים מטאפיזיים. וזה נכון הן לציונות והן לאנטי, הציונות הדתית והן לאנטי-ציונות החרדית, שניהם. זה הצד השווה לשניהם. לכן אני כתבתי לא פעם שאני חושב ש אחד הדברים שמאוד חשוב לשים על השולחן, זה את הצד השווה לציונות הדתית ולאנטי-ציונות החרדית. הצד השווה לשניהם זה שהם לוקחים שיקולים מטאפיזיים ומתרגמים אותם להחלטות ולאידיאולוגיות מעשיות. ונדמה לי שמן הראוי לצאת נגד, נגד הצד השווה של שניהם, ולהציב אלטרנטיבה יותר הגיונית ושפויה, שאומרת, אין לי מושג אם אנחנו התחלת דגאולה, איקמת דמשיכה, או אני לא יודע מה, כל מילה ארמית אחרת שאתם בין כל וכו, אף אחד לא יודע מה הם אומרות. אלא מה? אלא תקבל החלטות כמו שהיית מקבל במאה ה-12. עזוב את הגאולה או את האנטי גאולה, את הקרייסט או את האנטי קרייסט. זה לא משנה בכלל איזה צד מטאפיזי עומד מאחורי התהליך הזה. זה לא מעניין. גם אם אתה צודק שזה הכל מעשה ידיו של השטן, מה אכפת לי? אני רוצה לדון מה מוטל עליי לעשות עכשיו. ולא מי עומד מאחורי פלוני, איזה שדים עומדים מאחורי פלוני או מאחורי אלמוני. השדים לא מעניינים אותי, מי שמעניינים אותי זה פלוני ואלמוני. השדים, גם אם זה נכון, הדיאגנוזה המטאפיזית הזאת, זה לא שיקול שאמור להילקח בקבלת ההחלטות שלי. זה המשמעות שלא להיות חלק מתנועה משיחית. להתעסק בעולם לפי הכלים המקובלים, ריאל פוליטיק פלוס הלכה. והשיקולים הגיוניים סבירים, אידיאולוגיות, כל טוב, ערכים, מצוין, ודאי שצריכים לקחת חלק, לא מטאפיזיקה. ניתוחים מטאפיזיים באיזה שלב בדרך לגאולה, לא בגלל שהם לא נכונים, לא קשור לשאלה אם הם נכונים או לא, אף אחד לא יודע אם הם נכונים או לא, לא אלה שתומכים בהם ולא אלה שמתנגדים להם, אלה ואלה מדברים שטויות. אבל זה לא משנה, כי זה לא קשור לשאלה אם זה נכון או לא. התזה שאני מעלה כאן לא, היא לא חרדית והיא לא ציונית דתית, זה הדרך השלישית, כן, זה... לא, לא, אני חושב שצריך לחלוק על שניהם, ונדמה לי שכשהאופציה הזאת תוצב בפני אנשים, כפי שהיא, הרבה מאוד אנשים ימצאו את עצמם מזוהים איתה. היום איכשהו מחלקים את המפה, או שאתה פה, לנו או לצרנו. וכל אחד אמור למקם את עצמו, אם הוא לא לנו, אז הוא כנראה לצרנו, או להפך. וכולם כולם מפמפמים לנו שיש רק שני כתבים, וכל אחד צריך למקם את עצמו באחד מהם. או שאתה אנטי-ציוני, או שאתה ציוני-דתי. ציוני-דתי הכוונה כן, אסכתולוגי, כן? זה התחלת דגאולה, או שזה עקבת דמשיחא. אני אומר, לא מעניין אותי אם זה התחלת דגאולה, עקבת דמשיחא, או יקום פורקן, או כל מילה ארמית אחרת שתמצאו. זה לא משנה לי בכלל. כן? בבא קמא. מה שחשוב זה השאלה מה קורה פה, ומה נכון לנהוג כלפי מה שקורה פה. אני מסתכל על האנשים ולא על השדים שעומדים מאחוריהם. השאלה, איך אני אמור להתייחס לאנשים האלה? זה הדבר החשוב. מה אכפת לי מכל השדים? עכשיו, בפרקטיקה, הרבה מאוד אנשים מתנהגים כך. בפועל אנשים בסך הכל, הרבה מאוד אנשים מתנהגים כך, אבל האידיאולוגיות עדיין תקועות באחד משני הכתבים האלה. לכן אנשים הרבה פעמים גם תופסים את עצמם כחלשים, בזה שהם לא נצמדים לאידיאולוגיה, אלא הם פרקטיים, פרגמטיים. כמו שרוב האנשים עובדים פרגמטיים, גם חרדים וגם ציונים דתיים. לכן אני חושב שברגע שתוצב הדרך השלישית הזאת על המפה, וזה סיום טוב לסדרה הזאת על המיסטיקה, כי פה כבר אנחנו רואים השלכה מעשית לימינו, ברגע שתוצב הדרך האנטי-מיסטית הזאת כדרך פרקטית על המפה, ושיהיה ברור שזה לא התנגדות למיסטיקה, אלא זה רק להעמיד את המיסטיקה במקומה. אם אתה חושב שהיא נכונה או לא נכונה, תחליט מה שאתה רוצה, לא חשוב. אבל זה לא אמור ליטול חלק בקבלת ההחלטות. ואז אפשר לבעוט לכל הרוחות את האידיאולוגים של הציונות הדתית ושל החרדיות האנטי-ציונית ולהישאר עם אנשים שפויים. ובמובן הזה אני חושב שמאוד חשוב הדיון הזה שאנחנו עשינו פה על המיסטיקה, מאוד חשוב פרקטית. למרות שזה נראה איזשהו משהו נורא ארטילאי ותיאורטי ומה זה משנה בעצם. כי כל הזמן אני נזהרתי מלקבוע עמדה בשאלה אם זה נכון או לא נכון. כל הזמן ניסיתי להראות למה השאלה הזאת לא כל כך חשובה. אם זה נכון או לא נכון, אז הנה המכה בפטיש הכי חזק. זה לא חשוב כי זה לא אמור ליטול חלק מקבלת ההחלטות שלי, בשום תחום. חוץ מאשר הגיגים שאני חושב לעצמי, אני מנתח את, שאני מנתח את המציאות בכלים מיסטיים, הכל בסדר. אבל בסוף בסוף אני צריך להישאר עם ניתוח מציאות ולעבוד איתו. אם המיסטיקה נותנת לי השראה, זה בסדר, זה לגיטימי. מקורות השראה יכולות להיות מכל מיני מקומות. אבל בסוף בסוף אתה צריך לראות שזה קורה פה. נגיד, הר המור או הקט דילהון, שעושים ניתוחים מיסטיים, אם הם היו נשארים בהסברים שהם תמיד נותנים בדיעבד לכל מה שקורה, שכל מה שקורה בסוף מתאים לתיאוריה שלהם, אין לי בעיה עם זה. זה שטויות, אבל אין לי בעיה עם זה. הבעיה היא שהם מקבלים החלטות לפי הניתוח הזה. שהם שולחים מכתבי תמיכה למשה קצב, בגלל שהם בטוחים שהאיחוד האירופי והקרן החדשה רודפות אותו. הם פשוט, הדמונים שלהם כל כך מוחשיים, שהם מקבלים החלטות בעולם על בסיס המיסטיקה הזאת. אם הם היו נשארים בפלפולי ההבל שלהם ומסבירים כל מה שקורה דרך איכוותא דמשיחא והתחלתא דגאולה, שיהיה להם לבריאות. אם הם נהנים לשחק בארמית שהם לא מבינים, זה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם אנשים כאלה. כל אחד והתחביבים שלו. אבל כשאתה מתחיל לקבל החלטות על בסיס שיקולים מהסוג הזה, זאת קאט. זאת קאט. לכל דבר ועניין. ולכן, זה, עוד פעם, אין איסור להיות בקאט, אני לא יודע מה זה, אין איסור פורמלי על זה, אבל זו תופעה מאוד מסוכנת ומאוד בעייתית. טוב, נדמה לי שבנימה אופטימית זו אנחנו יכולים לסיים את הסדרה הזאת. מי שרוצה להעיר אז עוד אפשר, ואם לא אז אנחנו נפרדים עד אחרי פסח.
תודה רבה.
הרב, אני שאלתי שאלה בצ'אט. כן. האם להבטחת הקדוש ברוך הוא את הארץ לאבות ולעם ישראל, נניח שיצאו ממצרים והברית, האם לזה אמורה להיות, יש איזושהי השלכה מעשית
לא,
עבורנו?
שום השלכה מעשית. ההשלכה המעשית היחידה היא מצוות יישוב ארץ ישראל. כי זה מצווה. הלכות צריך לקיים. הבטחות וזה, זה כמו יוסף, שהוא רצה, כן, הרמב"ן על יוסף, שהוא פעל כדי לממש את החלומות שהקדוש ברוך הוא שלח לו. אז כולם צועקים על הרמב"ן, זה לא תפקיד שלו לממש את החלומות. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו דברים שיקיים, אין בעיה. אבל אני אמור לקבל החלטות לפי מה שנכון, לא בשביל לממש חלומות של הקדוש ברוך הוא. למרות שזה חלומות מהקדוש ברוך הוא, וזה נכון, זה לא שזה לא נכון. אבל זה תפקיד שלו. אני את ההחלטות שלי אמור לקבל לפי הכלים שלי.
היפותטית, אז למאן דה אמר שאין מצוות כיבוש ארץ ישראל, אז איזה, יש לו, יש סיבה שתהיה לו?
יכול להגיד, זה לא מצווה, אלא יש ערך ביישוב ארץ ישראל, בסדר גמור. אז זה לא נכנס למניין המצוות. ערכים זה לגיטימי.
לא, אבל איזה זיקה מעשית, אז תהיה לו דווקא יהודי, לאותו יהודי לארץ ישראל, אם לדידו אין מצווה.
כן, הוא מקבל שארץ ישראל זה, כן, כל הדברים שפותחים אצל הרב קור, כן, זה הולך שם עם מקניין מהותי לאומה, לא זוכר משהו, איזה משפט כזה.
חיצוני.
לא משנה. אם אתה מאמין בזה שיש על הבריאות, אז אתה חושב שיש ערך ביישוב ארץ ישראל, בישיבה בארץ, סך הכל זה גם מעוגן, אני חושב, בתורה, זה לא משהו מופרך, שהרבה מצוות התלויות בארץ. זה לא חייב להיות הלכה, ערכים זה גם בסדר, אבל לא ניתוח מטאפיזי של תהליכים. אני צריך לעזור לאיזשהו תהליך מטאפיזי שהקדוש ברוך הוא מקדם. אם יש ערך, תילחם על הערך, זה בסדר. גם על קומוניזם אגב, מי שמאמין בקומוניזם וחותר כדי לממש אותו, זאת לא תנועה משיחית, זה קידום ערכים, זה בסדר גמור. לפעמים הגבול הוא קצת דק, אבל נדמה לי שעדיין יש לו שני צדדים די ברורים.
תודה רבה.
עוד מישהו? אוקיי. אז שיהיה חג שמח וכשר, שבת שלום, ואחרי פסח אנחנו נמשיך.
תודה.
אני אפרסם את ה...